כל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי ו' בכסלו תשע"ז, מסכת בבא מציעא, דף עין א'. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. זמן ומקום להזכיר פעם נוספת לשאלת הרבים, מספר הטלפון בו ניתן לחזור ולשנן את דברי תלמוד תורתך באהבה, את שיעור הדף היומי, במשך כל שעות היממה, במחיר שיחת טלפון אחת. מספר הטלפון הינו 039-039-039. 039-039-039, לאחר מכן לוחצים פעמיים על הספרה אחת, ומתחילים להגות בתורה. היום ו' בכסלו, 50 ימים אחר יום טוב ראשון של חג הסוכות. וכך אומר המדרש תנחומה בפרשת פנחס. והייתה עצרת ראויה להיות אחר החג 50 יום, כשם שעצרת אחר הפסח 50 יום, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, חורף הוא, ואינן יכולים להניח בתיהם לבוא לכאן, כלומר לעלות לרגל שוב כשהדרכים משובשות. אלא, עד שאין אצלי, היות ובני ישראל כבר מצויים, בהר הבית, בבית המקדש, בחג הסוכות, יעשו עצרת. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם הערה, מתוך הספר מאורות הדף היומי, ואנחנו עוסקים בפרק שהוא מאוד אקטואלי, פרק איזהו נשך הדן בהלכות ריבית. אנחנו הולכים לדון עכשיו על מחירה בתשלומים. למדנו לעיל בדף סמך ה' משנה העוסקת במחירה בתשלומים, וקובעת המשנה, כי אם אדם מבקש לרכוש חפץ בתשלומים, אסרו חזל על המוכר לגבות ממנו מחיר גבוה יותר בגין אותו חפץ, למרות שמדאורייתא אסורה לקיחת ריבית, בעסקת הלוואה בלבד ולא בעסקת מחר. גזירת חזל על איסור ריבית גם בעסקאות מחר נובעת מכך שהמחיר הגבוה בגין מכירת חפץ בתשלומים כולל בתוכו מרכיב ממוני עבור הזמן שכספו של המוכר, שהחפץ כבר נלקח ממנו, נמצא אצל הקונה. אבל אם למוצר מסוים אין ערך קבוע בשוק ומחירו נע בין 600 שקלים ל-620 שקלים, רשאי המוכר למכור את החפץ ב-600 שקלים במזומן, וב-620 שקלים בתשלומים. זאת משום שכאשר במקומות מסוימים גובים 620 שקלים תמורת החפץ, אין מחירתו בתשלומים בסכום הזה ניכרת כריבית. אבל על המוכר להקפיד שלא לומר לקונה במפורש, אם תשלם במזומן הסכום הוא כך וכך, אם תשלם בתשלומים תיאלץ לשלם יותר. אלא עליו לנהוג בחוכמה ולא להדגיש זאת. כך השולחן ערוך ביורה דעה סימן קע"ג סעיף א'. אחת הדרכים העומדות בפני המוכר להימנע מאיסור ריבית במחירה בתשלומים היא לנקוב במחירו של החפץ בתשלומים בלבד, ומעתה כמובן רשאי המוכר למכור במזומן במחיר זול יותר. משום כך גם אין לבצע רכישה בתשלומים במחיר גבוה כאשר על החפץ או על כרזה בחנות נקוב מחירו הנמוך של החפץ בתשלום במזומן, כל זאת כדי שלא יבלטו התשלומים כריבית. אחת הרכישות בתשלומים הנפוצות בימינו היא רכישת כלי רכב בליסינג. בעסקה מסוג זה הקונה מקבל לידיו את המכונית החדשה מיד לאחר החתימה על הסכם הליסינג, ובמשך תקופה ארוכה כפי שנקבע בהסכם, החברה גובה ממנו תשלומים חודשיים המסתכמים בסכום העולה באופן ניכר על מחירו המקורי של כלי הרכב. לכאורה, שיטת מחירה זו אסורה, שהרי כל תשלום חודשי כולל סכום מסוים של ריבית. אבל עיון בפרטי חוזה הליסינג בלמד, כי המכונית אינה עוברת לבעלות הקונה אלא לאחר סיום כל התשלומים. לפיכך חלק מן התשלום החודשי המועבר לחברה אינו עבור שכירת כלי הרכב, וחלקו האחר נועד לתשלום על חשבון מחירה המקורי של המכונית, ולכן אין התשלום החודשי נחשב כריבית. אבל יש להדגיש כי בחוזה הליסינג עלולים להימצא סעיפים שונים הנוגעים לאיסורי ריבית, הדורשים שאלת רב, כגון בסוג האחריות על הרכב וכדומה. לאותם אנשים המבקשים בכל זאת לקנות בתשלומים, הציעו הפוסקים לעשות זאת על ידי היתר עסקה. כך אומר המערם שיק, ביורה דעה סימן קוף סמך גימל, שהנוסח שלו שונה כמובן מהנוסח המקובל לגבי הלוואה בבנק. זו ההערה שלנו, אודות היתר עסקה, וכעת בשמחה ובטוב לבב נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ואבותיי, שלא ירא דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אינני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא. ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומיים, פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את הדף ה-70 של מסכת בבא מציע דף עין. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות. הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה, האם מותר להלוות מעות יתומים בריבית קצוצה? והתשובה היא, למסקנה לא. שאלה שנייה, איזה כולה בדיני ריבית נוהגת בנכסי יתומים? התשובה, מותר לתת מעות יתומים בעסקה שזה קרוב לשכר ורחוק להפסד. שאלה שלישית, עסקה בקרוב להפסד ורחוק לשכר, מה דינה? התשובה, העושה כן הרי הוא חסיד. שאלה רביעית, מה עושים עם מעות יתומים לפי רב אשי? והתשובה, מחפשים אדם שנכסיו שקטים מכל עירור, נותנים לו את המעות בבית דין ומתנים שיהיו היתומים קרובים לשכר ורחוקים מהפסד. שאלה חמישית, אין מקבלים צאן ברזל מישראל, אמרה המשנה. במה מדובר? התשובה, לרשי מדובר כשכל האחריות של הנכסים על המקבל וחולקים ברווח. ברבינותם בתוספות מדובר במי שמתחייב לתת דבר קצוב עבור הרווח מדי שנה בשנה. והשאלה האחרונה על דף עין, מה גורלו של ממון הבא על ידי ריבית? התשובה, נעשק על ידי המלכות ומחולק לנוכרי. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו אתמול בדף עין ממסכת בבא מציע. וחיית מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, וב בחודש כסלב, תשע"ז, עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי על דף עין א' ממסכת בבא מציע. לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף עין עמוד ב'. מן המשנה בתחילת העמוד, משנה הפותחת במילים אין מקבלים צאן ברזל מישראל מפני שהוא ריבית. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה מביאה אופן של עסקה נקראת צאן ברזל שאסורה משום ריבית. אומרת המשנה בדף עין עמוד ב', אין מקבלים צאן ברזל מישראל, אסור ליהודי לקבל מיהודי עסקה של בעלי חיים, חפצים או מעות, באופן שהמקבל מקבל על עצמו את כל האחריות ומתחייב לשלם לנותן בסוף תקופת העסקה מעות כפי שווי העסקה בשעת קבלתה, אפילו אם נפחתה או נפסדה לגמרי. הם נקראים צאן ברזל מפני שהנכסים מתקיימים אצל בעליהם כפי שברזל קיים אצל בעליו בלא פחת מחמת קושיו, כלומר שאינם יכולים להיפסד ולפחות. וכיוון שרוב המקבלים באופן כזה היו מקבלים צאן, לכך נקראת הקבלה הזו בשם צאן ברזל. אם יהיו הרווחים, יחלקו הנותן והמקבל את הרווחים ביניהם. אומרת המשנה, מפני שמה שהנותן מקבל חלק ברווחים הוא ריבית מדרבנן. זאת כיוון שהמקבל קיבל על עצמו את כל האחריות, נמצא שאין כאן פיקדון אלא הלוואה, והרווחים הם שכר המתנת המעות, וזה ריבית כפי שלמדנו לעיל. ורשי מדגיש שבאמת בזה אין חידוש פה במשנה, כי למדנו את זה כבר לעיל, אלא המשנה נכתבה בגלל הסיפה של הדברים. אומרת המשנה, אבל מקבלים צאן ברזל מן העובד כוכבים שאין נוהג בהם איסור ריבית, כפי שנלמד לכמן, וכן לובים מהם מן הנוכרים ומלווים אותם לנוכרים בריבית ואפילו ריבית קצוצה. כמו שנאמר בספר דברים פרק כ"ג פסוק כ"א, לנוכרי תשיך, וכן בגר תושב. גר תושב זה גוי שקיבל על עצמו שלא לעבוד עבודה זרה. לאחד כזה אין איסור להלוות וללוות ממנו בריבית. לציין שבמסכת עבודה זרה בדף סמך דלת עמוד ב' יש מחלוקת חכמים ורבי מאיר, איזה הוא גר תושב. דעת רבי מאיר שהוא כל שקיבל עליו בפני שלושה חברים, שלושה תלמידי חכמים, שלא לעבוד עבודה זרה, ודעת חכמים, כל שקיבל עליו את שבע מצוות בני נוח. והחידוש בזה שאף על פי שאנו מצווים להחיותו, כנאמר בספר ויקרא פרק חפי פסוק למדי גר ותושב וחיימך, מותר ליטול ממנו ריבית. ובגמרא לקמן בדף עין א' עמוד א', תבהר הגמרא מדוע אין הפסוק שנאמר בסמוך אל תיקח מאיתו נשך ותרבית מתפרש לעניין גר ותושב. חדשת המשנה דין נוסף, מלווה ישראל מותר לישראל להלוות לישראל אחרת מעותיו של עובד כוכבים בריבית, ובלבד שיעשה כן מדעת העובד כוכבים, שאז נחשב שהנוכרי הוא המלווה. אבל לא יעשה כן מדעת ישראל, דהיינו שלא מדעתו של הנוכרי, שכיוון שהישראל הוא המלווה, יש בזה איסור ריבית. ובגמרא לקמן בדף עין א' עמוד ב', יבואר מה נקרא מדעת הנוכרי ומהו מדעת ישראל. זוהי המשנה שלנו בדף עין עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. בקשה הגמרא סתירה בין המשניות בגדר נכסי צאן ברזל. מדייקת הגמרא למאמרה, מדברי המשנה שאסור לקבל צאן ברזל מישראל מפני שהוא ריבית, משמע, והמקבל מחברו עסקה בתורת צאן ברזל שתעמוד באחריותו, הרי העסקה ברשות הדה מקבל קיימה, עומדת לגמרי ברשות המקבל וכאילו קנה אותה לגמרי, ולכן אם יקבל הנותן חלק ברווחים, הרי הם ריבית גמורה. דהיינו שכי הלוואה שהלווה קונה את ההלוואה לגמרי ולא כפיקדון שנחשב ברשות המפקיד בכל מקום שהוא. מקשה הגמרא סתירה לכך ורמינו. שנינו במשנה, במסכת בכורות דף ט"ז עמוד ב', ישראל המקבל בהמה בתורת צאן ברזל מן הנוכרים, וילדה, אין צריך לומר שאם ילדה בכור אינו קדוש, שהרי היא של הנוכרי ובהמת הנוכרי פטורה מן הבכורה, כנאמר, הקדשתי לכל בכור בישראל, דורשים חכמים בישראל ולא באחרים, והיינו בנוכרים, שבהמה של נוכרי פטורה מן הבכורה, אלא אפילו הוולדות של הבהמה, שיש לישראל חלק בהם פטורים מן הבכורה. גם הוולדות המגיעות לחלקו של הישראל כשהתעברו וילדו בכור אינו קדוש. הנה מוכח מן המשנה הזו, שבהמה של צאן ברזל היא ברשותו של הנותן, ולא ברשותו של המקבל, ולפיכך נחשבים הבהמות של הנוכרי, והן פטורות מן הבכורה, אף על פי שהמקבל הוא ישראל. כי אם היו הבהמות נחשבות ברשותו של המקבל שהוא ישראל, היה לנו לחייב גם את הבהמה הראשונה עצמה בבכורה, וכל שכן את הוולדות. ואם כן סותרים הדברים למה ששנינו במשנתנו, שיש בקבלת צאן ברזל משום ריבית, והיינו מחמת שצאן ברזל נחשב ברשות המקבל. מתרץ את הגמרא, אמר אביי, לא קשיא, אין סתירה. המשנה בבכורות שהבהמה נחשבת ברשותו של הנותן ופטורה מן הבכורה, מדובר באופן במקבל עלי אונסה וזולה. הנותן קיבל עליו אחריות אונסין ואחריות ההוזלה, כלומר, שאם תיאנס הבהמה לא יצטרך המקבל לשלם לו, ואף אם תוזל הבהמה, יוכל המקבל להחזיר לו את הבהמה כמות שהיא, ולא יצטרך להשלים לו את ההפרש במחירה, ואם כן, הרי ברשותו של הנותן, ובאופן זה אומנם אין איסור ריבית אף שיחלוק עם המקבל בחרווחים. משנתנו שאסרה לקבל צאן ברזל מישראל מפני שהוא ריבית, מדובר כגון דלא קבל עלי אונסה וזולה, לא קיבל עליו הנותן אחריות על האונסין ועל ההוזלה, אלא בכל אופן יצטרך המקבל לשלם את כל מה שהייתה בהמה שווה בשעת התחלת העסקה. וכיוון שכל האחריות היא על המקבל, נמצא שהבהמה ברשותו לגמרי והיא הלוואה גמורה, ואם יקבל הנותן חלק ברווחים, יש בזה משום ריבית. אמר לרב הדוחה רב את תירוצו של הבאי, מחמת שתי קושיות. לא ייתכן לפרש את המשנה במסכת בכורות באופן שקיבל הנוכרי על עצמו את האחריות. דהי, אם אכן מדובר דקביל עלי מרה, קיבל בעליה של הבהמה אונסה וזולה את האונס ואת האפשרות שיוזל המוצר, וכי צאן ברזל קרית לי. הרי שם צאן ברזל ניתן רק לעסקה שאין הנותן יכול להפסיד את הקרן, והיא אינה פוחתת אצלו כמו ברזל שאינו פוחת. אם קיבל על עצמו אחריות, הרי הוא יכול להפסיד את הקרן אם תוזל הבהמה או תיאנס. ועוד, אם גם באופן שהנותן קיבל על עצמו אחריות של אונס והוזלה נקראת העסקה הזו צאן ברזל, נמצא שיש אופן של צאן ברזל שאין בו איסור ריבית, אם כן קשה על משנתנו. עד את אני סעיפה, מדוע הוא צריך התנה לשנות בסעיפה, אבל מקבלים צאן ברזל מן העובד כוכבים, שמשמע שהאופן היחיד לקבלת צאן ברזל ביתר זה רק מן הנוכרי, היה לו לפלוג בדידי, היה לו לחלק במקבל מישראל, שבו עוסק את הרישה ולומר כך, באמת דברים אמורים שאין מקבלים צאן ברזל מישראל, אלא באופן דלא קביל עלי שלא קיבל על עצמו הנותן אונסה וזולה. מקרי אונס ומקרי של הוזלת הבהמה. אבל אם קביל מרה, אם קיבל בעל הבהמה אונסה וזולה, שפיר דמי זה מותר לקבל. ומכוח שתי הקושיות הללו מוכרח, שאין צאן ברזל נקרא כך, אלא באופן שכל האחריות היא על המקבל. אלא אמר רבה, רבה מתרץ את הסתירה בין משנתנו למשנה במסכת בכורות באופן אחר. אידי ואידי, בין המשנה כאן ובין המשנה במסכת בכורות מדובר דלא קביל עלי מרה אונסה וזולה. אלא כל האחריות היא על המקבל. ולכן הוא נקרא צאן ברזל כמו שהתבהר. לגבי בכורות היינו טעם דוולדות פטורים מן הבכורה, מה שמבואר במשנה במסכת בכורות שאף על פי שהבהמה ברשותו של הישראל פטור מדיני בכורה, כיוון די לא היה יבזו זה, שאם בסיום זמן העסקה לא יפרע מקבל את המעות שהתחייב לנוכרי, עתי נוכרי תאפיס על הבהמה. יבוא הנוכרי ויתפוס את הבהמה הראשונה שהייתה משלו מתחילה, ויתול אותה תמורת חובו. והיא לא משכח לה לבהמה, אם הוא לא ימצא את הבהמה עצמה שניתנה בעסקה, תפיס לו לוולדות. יתפוס הנוכרי את הוולדות המגיעות לחלקו של הישראל. נמצא שהבהמות משועבדות לנוכרי תמורת חובו. ואבל הרי זה נחשב שיד נוכרי באמצע, שיש לנוכרי חלק בהם. וכל שיש יד נוכרי באמצע, כל שיש לנוכרי חלק בהם, פטור מן הבכורה אף על פי שאינם ברשותו כלל, אלא ברשות הישראל. דנה עכשיו הגמרא אם מותר להלוות בריבית לנוכרי. נאמר בפסוק בספר משלי פרק כוח פסוק ח', מרבה הונו בנשך ותרבית, לחונן דלים מקבצנו. מי שמרבה את הונו על ידי איסור ריבית, סופו שלא יישאר הממון בידו, אלא יגיע על ידי חונן דלים, ונמצא שהוא קיבץ את הממון עבורו. שואלת הגמרא, מהי לחונן דלים? מה כוונת הפסוק באומרה לחונן דלים? משיבה הגמרא, אמר רב כהון שבור מלכה, מלך פרס שהיה נוטל ממון מישראל, ונותן אותו לנוכרים שהם דלים מן המצוות. אמר רב נחמן, אמר לי הונה, הוא האמורה רבונה תלמידו המובהק של רב, שהיה חברו של רב נחמן, לא נצרכה, אין הפסוק הזה נצרך לומר שהמלווה בריבית לישראל יפסיד ממונו, אלא לומר, אפילו ישראל הנוטל ריבית דעובד כוכבים, תיטול המלכות את ממונו, מפני שגם לנוכרי אסור להלוות בריבית. הבין רבה, שכוונת רבונה לומר שיש איסור מן התורה להלוות בריבית לנוכרי, שכן, קיבלו חכמים, הלכה למשה מסיני. ולפיכך הייתי והקשה רבה לרב נחמן, נאמר בתורה בספר דברים פרק רב ג' פסוק רף א', לנוכרי תשיך. מפרש רבה, מה היא תשיך? מה כוונת התורה במה שאמרה לנוכרי תשיך? לאו תשוך. האם אין כוונת התורה לומר שמותר לקחת ריבית מן הנוכרי, דהיינו שילווה לנוכרי בריבית? משיב רב נחמן, לא. כוונת התורה היא תשיך. תיתן ריבית לנוכרי, דהיינו שילווה מן הנוכרי בריבית. ואירת הגמרא את כוונת התורה בזה. שואלת הגמרא ביש, למה אם כוונת התורה לומר שיקח ריבית מן הנוכרי, מובנת המצווה שצוותה התורה שלא ילווה לנוכרי בחינם, אלא ייטול ממנו ריבית. אבל אם כוונת התורה שייתן לו ריבית, קשה וכי לא סגיד אליו אחי, לא די בלא זה, כלומר, וכי בא כתוב לצוות עלינו שניתן ריבית לנוכרי, ודאי אין סברה לומר שיהיה ישראל מחויב לתת ריבית לנוכרי ויהיה אסור ללוות ממנו בחינם. תרץ את הגמרא, אמנם כוונת הפסוק שייתן ריבית לנוכרי, אבל אין כוונת התורה שמצווה לתת ריבית לנוכרי, אלא כוונת הכתוב לומר שרק לנוכרי מותר לתת ריבית. להפוקי אחיך דלו. להוציא את אחיך ישראל שאסור לתת לו ריבית, ולאו הבא מכלל עשה, עשה. שואלת הגמרא, וכי צריך לדייק ממשמעות שאסור לתת ריבית לאחיך? בהד יכתיב בה. הרי כתוב את זה במפורש בתורה, בספר דברים, פרק חף ג' פסוק חפה לפני אמר, ולאחיך לא תשיך. לשם מה הוא צריך הכתוב לכתוב גם לנוכרי תשיך, כדי שנדייק שאין להשיך לישראל. תרץ את הגמרא, פסוק לנוכרי תשיך נצרך כדי לעבור עליו בעשה ולא תעשה. כדי לומר, שנותן ריבית לישראל עובר גם על מצוות עשה של לנוכרי תשיך, שמשמע אבל לאחיך לא תשיך, ולאו הבא מכלל עשה נחשב עשה, מלבד שעובר על לא תעשה, שנאמר בפירוש, ולאחיך לא תשיך. בקשה הגמרא מן המשנה על דברי רבונה שאסור להלוות לנוכרי בריבית. הייתי ורבה לרב נחמן, איך אמר רבונה שיש איסור להלוות לנוכרי בריבית? הרי שנינו בפירוש במשנתנו לובים מהם ומלווים אותם לנוכרים בריבית, וכן בגר תושב, הרי שמותר אף להלוות להם בריבית. תרץ את הגמרא, אמר רבחיה בריידי רבונה, אמנם נכונים דברי רבונה שאסור להלוות לנוכרי בריבית, אבל אינו איסור מן התורה אלא מדרבנן, מה שהתירה המשנה להלוות לנוכרי בריבית, לא נצריכה אין כוונתה להתיר בכל אופן, אלא רק בכדי חייו, כשצריך הישראל פרנסה, התירו לו להלוות לנוכרי בריבית כדי צורך פרנסתו, אבל יותר מזה אסור כדברי רבונה. תירוץ נוסף הביאה הגמרא, רבינה אמר, אחא בתלמידי חכמים עסקינן, מה שהתירה המשנה להלוות לנוכרי בריבית, מדובר בתלמידי חכמים ולא אסרו להלוות לנוכרי בריבית, אלא לעמי הארץ. משום דתם המאי גזרו רבנן, למה גזרו חכמים שלא להלוות לנוכרי בריבית? גזירה שמה מתוך שיהיו עסקיו עם הנוכרי, ירגיל את הנוכרי אצלו וילמוד במעשיו הרעים. ואם כן, אין גזירה זו שייכת אלא בעמי הארץ, אבל בתלמיד חכם אין לחשוש לכך. שכיוון דתלמיד חכם הוא, תורתו משמרתו ולא ילמוד ממעשיו. מביאה הגמרא גרסה אחרת בדברי הרב נחמן שלפיה לא עשה רבונה להלוות לנוכרי בריבית. איקא דמתני לה יש השונים להדה אמר רב נחמן בשם רבונה לא נצריכה אלא לריבית דעובד כוכבים, שלא אמר כן על הפסוק מרבה הונו בנשך ותרבית, וללמד שאסור להלוות לנוכרי בריבית, אלא הדה תנא רב יוסף. על מה ששנה רב יוסף נאמר בפסוק בספר שמות פרק כ"ב פסוק כ"ד, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, ואם מצוות עשה להלוות כסף למי שנצרך לכך. כל מקום שנאמר בתורה אם, זה רשות, חוץ משלושה שזה מצווה וזה אחד מהם. דורשת הברייתא, שמה שנאמר את עמי, בא ללמד שאם בא אדם מעמי מישראל ללוות ממך, ובא גם נוכרי ללוות, עמי קודם. יש להקדים את ההלוואה לישראל על פני ההלוואה לנוכרי. ומה שנאמר את העני, בא ללמד שאם באו עני ועשיר ללוות, העני קודם. ומה שנאמר עמך, בא ללמד שאם באו ללוות ענייך, עניים שהם קרובי משפחתך ואפילו מעיר אחרת, ועניי עירך שאינם קרוביך, אלא דרים בעירך, ענייך קודמין. שכן משמעות עמך, היינו הקרובים לך. ואם באו ללוות ממך עניי עירך ועניי עיר אחרת, ושניהם אינם קרובי משפחתך, עניי עירך קודמים, שהם עמך יותר מעניי עיר אחרת. ואיר את הגמרא את החידוש בדין הראשון של הברייתא. אמר מר נאמר בברייתא, עמי ונוכרי, עמי קודם, כלומר שצריך להקדים ולהלוות לישראל קודם שמלווה לנוכרי, שואלת הגמרא פשיטה, ודאי שישראל קודם, שהרי הוא מקיים בזה מצווה, מה שאין כן בהלוואה לנוכרי, שאין שום מצווה, ומדוע צריך הפסוק ללמדנו שישראל קודם לנוכרי? תרץ את הגמרא, אמר רב נחמן, אמר לי, הונה, לא נצריכה אין צורך בפסוק הזה, אלא לומר, ואפילו אם יש לפניו אפשרות להלוות לנוכרי בריבית ולישראל, צריך להלוותם בחינם, ואם כן, היינו סבורים לומר שהיא רשאי להקדים ולהלוות לנוכרי, כדי שיהיה לו רווח מכך. לכך בא כתוב ללמד, שאף על פי כן צריך להקדים ולהלוות לישראל בחינם, ולא להלוות לנוכרי בריבית. אמנם, אם עיקר פרנסתו מהלוואות בריבית לנוכרים, אינו חייב להלוות לישראל בחינם, משום שחייב קודמים. אלא אם כן הישראל עני וצריך את ההלוואה כדי לקנות לחם לאכול. כך, אומר החפץ חיים באהבת חסד. מביאה הגמרא עכשיו ברייתא בגנות המלווים בריבית. תניא אמר רבי יוסי, בואו ראה סמיות עיניהם עיוורונם של מלווי בריבית. הרי אם אדם קורא לחברו רשע, דרך העולם שהוא יורד עמו לחייו, רגיל להתקוטט עמו כאילו יקעו, וכאילו בא לאורגו. הרי שאדם מקפיד מאוד כשאומרים עליו שהוא רשע, והם המלווים בריבית מביאים עידים ולבלר, דהיינו סופר, וקולמוס ודיו, וכותבים שטר על הלוואה בריבית וחותמים עליו העידים, ומעידים בכך שפלוני זה שילווה ישראל בריבית כפר באלוקי ישראל שציווה שלא להלוות בריבית. כיוון שנאמר באיסור ריבית ויראית מאלוקיך, והוא מלווה בריבית וסומך על כך שלא יוודא הדבר, הרי הוא כופר במציאותו יתברך. כך אומר המאירי. מביאה הגמרא ברייתא בעונשו של המלווה בריבית. תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, כל מי שיש לו מעות ומלווה אותם לישראל שלא בריבית אלא בחינם, עליו הכתוב אומר בתהילים פרק ט"ו, כספו לא נתן בנשך ושוחד על נקי לא לקח, עושה אלה לא ימות לעולם, לא ייתה ליפול לעולם, כלומר שלא יתמוטטו נכסיו. הלמדת, יש ללמוד מכאן ולדייק, שרק עושה אלה, כלומר שאינו מלווה בריבית לא ימות, אבל כל המלווה בריבית, נכסיו מתמוטטים. המהרש"א מפרש לפי דרכו שהוא אפילו אם הוא מלווה בריבית לנוכרי, והיינו, כשאינו רוצה להלוות לישראל בחינם, ובמקום זה הוא מלווה לנוכרי בריבית. לפיכך נכסיו מתמוטטים, אבל אם אין ישראל הרוצה ללוות ממנו, אינו נענש בכך, ועד הרבה. לדעת הרמב"ם בהלכות מלווה ולווה, פרק ה' הלכה א', יש בכך מצווה. שואלת הגמרא, והכחזינא דלא מוספי בריבית וכמתמוטטים, הרי אנחנו רואים שיש אנשים שאינם מלווים בריבית, ובכל זאת לא עלינו נכסיהם מתמוטטים. תרץ את הגמרא, אמר רבי אלעזר, יש הבדל בין מתמוטטותם של אלו שאינם מלווים בריבית לאלו שמלווים בריבית. הללו שאינם מלווים בריבית מתמוטטים וחוזרים ועולים אחר כך למצבם הקודם. והללו המלווים בריבית מתמוטטים ואינם חוזרים ועולים, אלא נשארים בהתמוטטותם לעולם. וכך יש לדרוש את הפסוק, עושה אלה לא ימות לעולם, כלומר, שאף אם ימות מכל מקום לא זאת תהיה התמוטטות לעולם, אלא יחזור ויעלה. אבל מי שאינו עושה אלא מלווה בריבית, ימות לעולם ולא יחזור ויעלה. והגמרא פסוק נוסף המלמד שאין הצדיק מתמוטט לעולם, נאמר בפסוק בחבקוק פרק א' פסוק י' ג', אומר חבקוק הנביא בתפילתו, למה תביט בוגדים תחריש כבלע רשע צדיק ממנו? התעונן חבקוק הנביא בתפילתו על שליטת הרשעים על הצדיקים. אמר אבונה, יש לדייק מלשון הפסוק שרק צדיק ממנו בולע הרשע, אבל צדיק גמור אינו בולע, כלומר שהצדיק הגמור אפילו אם הוא מתמוטט הרי הוא חוזר ועולה ואינו נבלע לעולם. עכשיו מביאה הברייתא שתי קושיות שיקשה רבי, כיוון שהקושייה השנייה נוגעת לדברי המשנה שמותר להלוות בריבית לגר תושב. תניא נאמר בברייתא, רבי אומר גר צדק האמור לעניין מכירה, מה שהזכירה התורה גר צדק לעניין מכירת עבד עברי, וגר תושב האמור לעניין ריבית, מה שהזכירה התורה גר תושב לעניין ריבית, איני יודע מהו. מה כוונת התורה בזה, מפני שמפשטות הכתוב משמע, לא כמו ששנינו במשנה, כפי שתבהר הגמרא מיד את הקושיות. מבארת הגמרא מה שאמר רבי גר צדק האמור לעניין מכירה, כוונתו למה שדרשו בברייתא בתוספתא של מסכת ערך הינה לעונשו של הנושא ונותן בפירות שביעית, שלבסוף הוא נצרך למכור את מטלטלה וקרקעותיו, ואם אינו שב בתשובה, לבסוף הוא מוכר את עצמו. דכתיב בספר ויקרא פרק חפי פסוק למתת, וכי ימוך אחיך אימך ונמכר לך לישראל, ואם עדיין אינו שב בתשובה סופו שיחזור ואימכר, ולא לך לישראל אלא לגר, שנאמר בסמוך לזה, וכי תשיג יד גר ותושב אימך ומך אחיך אימו ונמכר לגר, והיינו שימכר לגר צדק. ולא רק שימכור את עצמו לגר צדק שהוא ישראל גמור, אלא אם הוא לא שב בתשובה, סופו שימכר אף לגר תושב. שנאמר ונמכר לגר תושב, והיינו נוכרי שקיבל על עצמו שלא לעבוד עבודה זרה, אבל הוא אוכל נבילות. מה שנאמר בהמשך הפסוק משפחת גר זה הנוכרי. אם עדיין אין לו שב בתשובה, סופו שימכר לנוכרי גמור העובד עבודה זרה. כשהוא אומר בפסוק הזה, או לעקר משפחת גר, זה הנמכר, אם עדיין לא שב בתשובה, לעבודת כוכבים עצמה, לחטוב עצים ולשאוב מים לצורכה. מפרש את הגמרא את קושייתו של רבי שאמר איני יודע מהו. אמר מר שנינו בברייתא הזו, ולא לך אלא לגר שנאמר לגר, דורש את הברייתא שימחר לגר צדק, וקשה לממרה, מבואר מזה דגר צדק, קני עבד עברי, יכול לקנות עבד עברי ורימיני. אני שאל אותך סתירה מברייתא אחרת שנאמר בה, אין הגר נקנה לישראל בתורת עבד עברי, ואין אישה וגר קונים ישראל שיהיה להם עבד עברי. אם כן, סותרים הדברים זה את זה. לפני שהגמרא מתרצת את קדושייתו של רבי, מפרשת הגמרא את העמי הדינים בברייתא הזו. מה שנאמר שגר לא נקנה בעבד עברי, זה משום שבפרשת עבד עברי הנמכר לישראל נאמר, בספר ויקרא פרק חפי פסוק מם, עד שנת היובל יעבוד עמך, ויצא מעמך הוא ובניו עמו, ושב אל משפחתו ולחוזת אבותיו ישוב. למדי מזה, שבשב אל משפחתו בעינן, שרק מי שאפשר לקיים בו את הפסוק ושב אל משפחתו, יכול להימחר כעבד עברי. והעלקה בגר, אי אפשר לקיים את הפסוק הזה, שהרי אין לו משפחה. מה ששנינו ואין אישה וגר קונים עבד עברי, מפרשת הגמרא, אישה הטעם שאינה קונה עבד עברי, משום דלב אורח ערה, אינו דרך ארץ, כלומר שאינו מן הצניות, שהרי עלול לבוא לאיסור ייחוד, שהתייחד העבד עמה. וגר נמי, גם כן אינו קונה עבד עברי וטעמו, משום דגמירי קיבלו חכמים הלכה למשה מסיני, דמיקנקני, מי שראוי להיכנות להימחר כעבד עברי, יכול לקנות עבד עברי, אבל דלא מקנה מי שאינו ראוי להיכנות כעבד עברי, כגון גר, לא קני, הוא לא קונה עבד עברי מישראל. עוזרת עכשיו הגמרא לתרץ את הקושייה של רבי. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, מה שנאמר בברייתא השנייה, שאין גר קונה עבד עברי, אין הכוונה שאינו יכול לקנותו כלל, אלא שאינו קונה ודינו כישראל שיוכל לאורישו לבנו. אבל קונה עבד עברי ויהיה דינו כנוכרי שקנה עבד עברי שאינו מורישו לבניו. דתניא, למדנו בברייתא שיש חילוק בזה בין נמכר לישראל לנמכר לנוכרי. הנרצה עבד עברי שנמכר לישראל ולא רצה לצאת בסוף שש שנים ורצה אדונה ותוזנו במרצע ועובדו עד היובל. עבד עברי הנמכר לנוכרי, מת האדון קודם היובל, אינו עובד לא את הבן ולא את הבת. בנרצה נאמר ועבדו שיעבוד רק אותו ולא את הבן, ובנמכר לנוכרי נאמר וחישב עם קונהו ולא עם יורשי קונהו. אגב, שהובא הברייתא שאין אישה וגר קונים עבד עברי, מבררת הגמרא עם דבריה מוסכמים על הכל. אומרת הגמרא, אמר מר ואין אישה וגר קונין עבד עברי. שואלת הגמרא, נעימה, אולי נאמר שדברי הברייתא שאין אישה קונה עבד עברי אמורים דלא כרבן שמעון בן גמליאל. דתניא, אישה קונה את השפחות ואינה קונה את העבדים מפני החשד. רבן שמעון בן גמליאל אומר אף קונה את העבדים. משיבה הגמרא, אפילו תאימה, אפילו תאמר שהברייתא כרבן שמעון בן גמליאל ולא קשה, אין סתירה בין הדברים. שכן כאן בברייתא שאמרה שאין אישה קונה עבד עברי, הרי מדובר בעבד עברי, אבל כאן בדברי רבן שמעון בן גמליאל שאישה קונה את העבדים, מדובר בעבד כנעני. וטעם החילוק הוא, משום שעבד עברי צניע לה, הוא מוחזק צנוע בעיניה, ואינה חוששת שאם תתקלקל אם הוא יתפרסם הדבר, לפיכך אסורה לקנותו. שמה יקלקלו זה עם זה, ולא תחשוש שתתבזה על ידי כך, מפני שהיא יודעת שהוא לא יפרסם, ואם כן, לא יוודע הדבר. אבל עבד כנעני פריץ לה, הרי הוא פרוץ בעיניה, והיא יודעת שאם תקלקל עמו, אפשר שהוא יתפאר בכך ויפרסם את הדבר. לפיכך היא יראה להפקיר את עצמה, ומטעם זה סבר רבן שמעון בן גמליאל שהיא מותרת לקנות עבד כנעני. מבררת הגמרא, באיזה אופנים לא חוששים לקלקול. שואלת הגמרא, אלא לפי זה שכשהאישה יראה שמה יתפרסם הדבר אין לחשוש שמה תתקלקל? קשה על הדתני רב יוסף, ארמלתה, אלמנה, לא תרא בכלבה, לא תגדל כלב שמה תקלקל עמו ותרביע אותו עליה, ולא תשרה בר בי רב בו ושפיזה, ולא תאחסן בן ישיבה בביתה שמה תזנה עמו. בישלמה בר בי רב מובן שיש לחשוש שמה תקלקל עמו משום דצניע לה, הרי הוא צנוע בעיניה ואינה יראה שמה יתפרסם הדבר. אלא כלבה, קשה, מדוע חוששים שמה תקלקל עמו? הרי כיוון שאם תרביע אותו עליה, מסרח בה, הוא נדבק אליה ונמשך אחריה, מרתתה היא מפחדת לעשות כאן שמה יבינו הרועים שהיא הרביעה אותו עליה. מתרץ את הגמרא, אמרי, כיוון דחישדיה לאומצה, כיוון שגם כאשר היא זורקת לו בשר לאכול, מסרח בת רע הוא נמשך אחריה, היא אינה חוששת לקלקל עמו, משום שהיא סבורה שכשהוא יימשך אחריה, אמריין שיאמרו האנשים, משום אומצה דשדיה ליהודי מסרח, הוא נמשך אחריה משום שהשליחה לו בשר לאכול, ולא יבינו שהוא נמשך אחריה משום שקלקלה עמו. חוזרת הגמרא לדברי רבי, ומפרשת את קושייתו השנייה. שואלת הגמרא, מה שהקשה רבי על גר תושב ואמור לעניין ריבית, מהי? מהי קושייתו? משיבה הגמרא, דכתיב בספר ויקרא פרק חפי פסוקין ממד ה' ולמד ו', וכי עמוך אחיך ומת ידו עמך, והחזקת בו גר ותושב וחי עמך. אל תיקח מאיתו נשך ותרבית ויראית מאלוקיך וחי אחיך עמך. משמע מן הפסוק שאיסור ריבית שבפסוק השני נאמר על אחיך וגר תושב שבפסוק שלפניו. אם כן, אסור להלוות לגר תושב בריבית. על זה יקשה רבי, ורימיני, אני אשאל אותך סתירה, ראשנינו במשנה לאל בדף עין עמוד ב', להפך, לובין מהן, ומלווין אותן בריבית, וכן בגר תושב. הרי שמותר להלוות לגר תושב בריבית. מתרץ את הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, מי כתיב אל תיקח מאיתם נשך ותרבית, בלשון רבים, שיהיה משמע לאסור לקיחת ריבית משני המוזכרים בפסוק הקודם, דהיינו, בין מאחיך ובין מגר תושב. הרי אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, כתיב בלשון יחיד. אם כן מוכח שאין כוונת התורה לאסור לקיחת ריבית אלא מישראל ולא מגר תושב. מה שהוזכר גר תושב בפסוק הקודם, זה לעניין שיש מצווה להחיותו שנאמר וחרי מח, אבל מותר לקחת ממנו ריבית. הביאה הגמרא ברייתא על עניין ערבות על ריבית. וזה מובא כאן כיוון שבמסקנה מפרשת הגמרא שהכוונה לריבית של נוכרי. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נאמר בפסוק אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, ויש לדרוש שרק לקחת נשך ותרבית מן הלווה אסור, אבל אתה נעשה לו ערב, מותר להיות ערב על חוב שיש בו ריבית. מבררת הגמרא בדף עינה לפעמוד ב' ערב למן. מי הוא המלווה שאני רשאי להיות לו ערב על ההלוואה בריבית? אילי מה ערב לישראל שמותר להיות ערב על הלוואה של הווה ישראל מישראל בריבית? והטענה, הרי יש משנה מפורשת לכמן בדף עינה עמוד ב', אילו האנשים עוברים בכל הלוואת ריבית בלא תעשה. המלווה עובר בחמשת עליו עם המנויים במשנה שם, והלווה עובר בשלושה עליו עם כמפורש בגמרה שם. הערב והעידים עוברים על עליו של ולא תסימון עליו נשך, הרי שאסור להיות ערב על הלוואה בריבית. משיבה הגמרא אל הכוונת הברייתא שמותר להיות ערב לנוכרי על הלוואה שרוצה ישראל אחר ללוות ממנו. מקשה הגמרא מדוע מותר להיות ערב, הרי כיוון דדין לדנוכרי דאזיל בתר ארבה, שבדיני הנוכרים אין המלווה תובע את חובו מן הלווה כלל אלא מן הערב, והערב חוזר ותובע מן הלווה. נמצא שהערב נחשב כאילו הוא לבא מעות מן הנוכרי וחזר וילווה אותם לישראל, ואם כן כשהוא נוטל ריבית מן הלווה, איו ניו דקשקיל מן הריביתה. הרי הוא הערב נוטל ריבית מישראל ועובר על איסור ריבית. ולמרות שבדיני ישראל זה לא כך, ואמרו במסכת בבא קמא דף קוף י"ג עמוד א', ישראל ונוכרי שבאו לדין, אם אתה יכול לזכותו בדיני ישראל זכהו ואמור לו כך דינינו. בכל זאת אין זה מעיקר הדין, אלא שרשאי הוא לומר כך, אבל מעיקר הדין, יש לנוכרי זכות לתבוע כפי שהוא בדיניהם, שכיוון שהוא המלווה, הרי מתחילה נתן את המעות, על דעת כן, כך מסביר החזון איש. ותרץ את הגמרא אמר רב שיש את הברייתא שהתירה לישראל להיות ערב על הלוואה בריבית של הווה ישראל מנוכרי, מדבר כגון שקיבל עליו הנוכרי המלווה לדון בדיני ישראל, ואם כן, הוא לא יתבע מן הערב עד שיתבע מן הלווה תחילה. רק אם לא יהיה ללווה מעות לפרוע, יתבע מן הערב. באופן זה אין בכך איסור, כי מתחילה, אין הערב נחשב כלווה מן הנוכרי, אלא הלווה הוא זה שלווה מן הנוכרי. ורק אם הלווה לא משלם והערב פורע במקום הלווה, נעשה באותה שעה כמלווה לחברו את המעות, ואין כאן ריבית, שהרי אינו גובה ממנו אלא את מה שפרה לנוכרי בעבורו. שואלת הגמרא, היא מדובר שקיבל עליו הנוכרי המלווה לדון בדיני ישראל, ריבית נמי לא לשקול. לא היה לו ליטול ריבית כלל, שהרי בדיני ישראל אסור ליטול ריבית. ותרץ את הגמרא מרב שישת, כגון שקיבל עליו הנוכרי לדון בדיני ישראל לזו, לעניין דיני הערבות שיגבה מן הלווה תחילה, ולא קיבל עליו לזו, ולא קיבל עליו לדון בדיני ישראל, לעניין איסור ריבית. הבינה הגמרא, שכוונת רב ששת לומר שקיבל עליו לדון ביניהם כדין ישראל עם ישראל. ולכן מקשה הגמרא, אם כך לא היה לו ליטול ריבית. אבל אם לא קיבל עליו אלא לדון בדיני ישראל סתם, ודאי שרשאי ליטול ריבית. שהרי גם לפי דיני ישראל רשאי נוכרי ליטול ריבית מישראל, כשם שרשאי ישראל ליטול ריבית מנוכרי. אומרת הגמרא שנינו במשנה מלווה ישראל מעותיו של נוכרי מדעת הנוכרי. מביאה הגמרא ברייתא מפרשת את דברי המשנה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא מלווה ישראל מותר לישראל להלוות לישראל אחרת מעותיו של הנוכרי בריבית אם יעשה כן מדעת הנוכרי שאז נחשב שהנוכרי הוא המלווה אבל לא יעשה כן מדעת ישראל שלא מדעתו של נוכרי שכיוון שהישראל הוא המלווה יש בזה איסור ריבית מפרשת הברייתא כיצד ישראל שלווה מעות מן הנוכרי בריבית קצוצה דהיינו שלכל יום שהמעות מתעכבות אצל הלווה הוא נותן לו כך וכך ריבית וביקש הלווה להחזירם לו לנוכרי וקודם שיחזיר לו מצרו ישראל אחר ואמר לו ללווה אל תחזיר את המעות לנוכרי, אלא תנם לי ולא תפסיד בכך. מפני שאני אעלה לך כדרך שאתה מעלה לו, אתן לך את הדמים שאתה צריך להוסיף לו בריבית על איחור התשלום. אסור לעשות כן, שכיוון שהמעות הם עדיין ברשות הלווה, הרי הוא זה שמלווה עכשיו לישראל, והתוספת שהוא נותן לו היא ריבית גמורה. אף על פי שהוא חוזר ונותן אותה לנוכרי ואינו מרוויח מכך שום דבר. ואפילו אם אמר לו שהוא הלווה השני ייתן את הריבית לנוכרי תחתיו, גם כן אסור. שהרי זה כאילו נותן לישראל עצמו מדין ערב. כמו שמבואר במסכת קידושין דף זין עמוד א', אישה אומרת לאדם, תן מנה לפלוני והקדש אני לך, מקודשת מדין ערב. מה שנקטה הברייתא ואני אעלה לך, זה משום הסיפה כדי לחדש, שבמעמידו אצל הנוכרי, אפילו אם הוא נותן לישראל עצמו, את הריבית הרי זה מותר. כך תוספות בדיבור המתחיל מצאו ישראל אחר. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואם העמידו אצל נוכרי, מותר. אם אמר הלווה לנוכרי, הרי מעותיך מוכנים אצלי, ואם תרצה תלווה אותם לישראל פלוני וציווה עליו הנוכרי לתת את המעות לאותו פלוני בעבורו, מותר, מפני שהוא נותן את המעות לאותו פלוני בשליחות הנוכרי. וזה לא נחשב שהישראל מלווה בריבית, אלא שהנוכרי הוא זה שמלווה בריבית. ואף על פי שעדיין לא זכה הנוכרי במעות, מכל מקום, כיוון שהלווה נתן אותם לישראל השני על מנת שיתחייב בכך לנוכרי, הרי זה כאילו הנוכרי נתן לו את המעות מדין עבד כנעני. כלומר, שיכול אדם לתת מעות לאדם עבור אחר, ונחשב כאילו אותו אחר נתן לו אותם. והדין הזה מועיל מדין שליחות. אבל במקום שאין שליחות מועילה, גם דין עבד כנעני לא מועיל, כפי שתבהר הגמרא בהמשך. ממשיכה הברייתא, וכן הדין בציור הפוך. נוכרי שלווה מעות מישראל בריבית על מנת שייתן לו כך וכך ריבית על כל יום שהמעות מתעכבות אצלו. וביקש להחזירם לו, מצאו ישראל אחר ואמר לו לנוכרי, אל תחזיר למלווה את המעות אלא תנם לי, ואני אעלה לך כדרך שאתה מעלה, לא הרי זה מותר, כי כיוון שהמעות הן ברשות הנוכרי הלווה, הרי הוא זה שמלווה לישראל, ולא הישראל שילווה לו, ולפיכך, אף על פי שהרווח של הריבית מגיע ליד הישראל, אין בכך איסור. ואם העמידו אצל ישראל, אסור. אם אמר לנוכרי, הלווה לישראל המלווה, הרי מעותיך מוכנים אצלי, ואם תרצה תלווה את המעות לישראל פלוני, וציווה אותו המלווה לתת את המעות לישראל בעבורו, זה אסור, שאף על פי שהנוכרי הוא זה שנתן את המעות לישראל, הרי היה זה בשליחותו של הישראל המלווה, ושלוחו של אדם כמותו, ויש כאן איסור ריבית. מפרשת הגמרא, מדוע מועילה העמדת הלווה אצל המלווה? שואלת הגמרא, איך אמרו שכשהעמיד אצל המלווה נחשב כאילו המלווה הראשון הוא זה שילווה, גם עכשיו, אף על פי שהלווה נתן את המעות מפני ששלוחו של אדם כמותו, הרי כלל בידינו שאין שליחות לנוכרי, כי ההלכה ששלוחו של אדם כמותו לא נאמרה, אלא כשבין השולח ובין השליח הם שניהם ישראלים, אבל אם אחד מהם נוכרי, לא. כמו שדורשת הגמרא במסכת קידושין דף מ"א עמוד ב' מן הפסוק, גם אתם לרבות שלוחכם, מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית, כפי שתבהר הגמרא בהמשך. ממילא שואלת הגמרא, בישלמה סיפה, בישלמה מה שאמרו בסיפה, שאם נותן הנוכרי את המעות לישראל השני בציווי הישראל המלווה, הרי זה אסור. יש לומר שאף על פי שמצד הדין אין שליחות לנוכרי, ונמצא שהנוכרי אינו נחשב שליח של ישראל המלווה, ואין כאן הלוואה מישראל לישראל, אלא מנוכרי לישראל. מכל מקום, לחומרה אמרו שיש שליחות מדרבנן להחמיר ולומר שלא להלוות מעות של ישראל בריבית לישראל אחר, אפילו כשהנוכרי הוא שנותן את המעות. וטעם החומרה שמה ייתן הנוכרי את המעות לישראל על מנת שיזכה בהם עבור המלווה לפיראון חובו של הנוכרי ולא בתורת שליח. והישראל חוזר ולווה את המעות מן הישראל המלווה. באופן זה הועיל לזכייתו ונמצא שהוא לווה בריבית מישראל, לכן החמירו גם כשנתן לו בתורת שליח, וזה אסור. אלא רישא שאמרו שאם נותן ישראל את המעות לישראל אחר בציווי הנוכרי המלווה, הרי זה מותר, מפני שנחשב שהנוכרי ילווה לישראל, קשה. כיוון דין דין שליחות לנוכרי, נמצא שמצד הדין אינה ישראל הראשון נחשב שליח של הנוכרי, אלא איהו ניהו דקשה כלמיני ריביתא, הישראל הראשון הוא זה שמלווה לחברו ולוקח ממנו ריבית, ומדוע התירה זאת הברייתא? מתרצת הגמרא, אמר רב הונא בר מנוח, משמי דרווחא ברי דרב היכא, מה שאמרו ברישא שאם העמידו אצל נוכרי מותר, אין הכוונה שנתן לישראל את המעות ללווה בשליחותו של הנוכרי. אלא אחא במאי עסקינן, במה מדובר פה? כגון דאמר לי הנוכרי לישראל הראשון, הניחם על גבי קרקע ויפטר, הניח את המעות על גבי קרקע ותיפטר מן החוב. וכן עשה, והישראל השני נטל את המעות מן הקרקע ברשות הנוכרי המלווה, ונמצא שלא עשה הלווה הראשון שום מעשה הלווה. משמע, שאם אמר הנוכרי ללווה הראשון תנם לפלוני ויפטר מן החוב, הרי זה אסור, אף על פי שאין הלווה השני נותן את הריבית לנוכרי כדי לפתור את הלווה הראשון. שהרי כבר נפטר הלווה הראשון מחובו, וזו התחייבות חדשה בין הנוכרי ללווה השני. יש מחלוקת ראשונים בטעם הדבר. תוספות בסוף הדיבור המתחיל בשלמה, כותבים שטעם האיסור מפני מרית עין, שכיוון שהוא מקבל את המעות מיד הישראל הראשון שהיו המעות עד עכשיו באחריותו, הרי זה נראה כאילו לווה ממנו בריבית, אף על פי שנותן את הריבית לנוכרי. הרמב"ן כותב שכיוון שלא נפטר הלווה הראשון מן הנוכרי עד שנתן את המעות ללווה השני, הרי זה פותר את עצמו בריבית שנותן חברו לנוכרי. והדבר הזה אסור. שואלת הגמרא, יחי מאי לממרא, מה החידוש בדין הזה? מדוע הוא צריכה הברייתא לומר שאם העמידו אצל הנוכרי מותר? חוזרת בה הגמרא ומתרצת, אלא אמר רב פאפא, מה שאמרו ברישא, ואם העמידו אצל נוכרי מותר, היינו כגון שנטל לנוכרי את המעות מיד הלווה הראשון, ונתן אותם בעצמו ביד הלווה השני. ולפיכך לא עשה כאן הלווה הראשון שום איסור. התירוץ הזה של רב פאפה נאמר על הרישה שנאמר בה, ואם העמידו אצל נוכרי מותר. אבל עניין מה שנאמר בסיפה ואם העמידו אצל ישראל אסור, מדייקים התוספות בדיבור המתחיל כגון, שאין צורך להעמיד באוקימתא הזו שנטל ונתן ביד, מפני שגם למסקנה נשאר התירוץ שתרצה הגמרא לאל, שיש שליחות לנוכרי לחומרה, מידי רבנן. חוזרת הגמרא ומקשה והקטי מאי לממרה, עדיין לא נתיישב מה החידוש בדברי הברייתא, הרי פשוט שכיוון שהנוכרי עשה את מעשה ההלוואה, אין בזה איסור. מתרצת הגמרא, יש חידוש בדבר. מה עוד אתם, עלולי דברי הברייתא, היינו סבורים לאסור באופן הזה? אף על פי שהנוכרי נוטל את המעות בידיו ונותן אותם ללווה השני, בכל זאת, משום שהיה אפשר לומר שאין כוונת הנוכרי לזכות במעות בתורת פיראון, אלא נוכרי גופי כי אביד. הנוכרי עצמו כשמלווה ללווה השני, הדעת עד ישראל כגמיר וייב. הוא גומר בדעתו לתת את המעות על דעתו של הלווה הראשון, שהרי הוא הביאו אצלו, והרי הוא כאילו שלוחו להלוות את המעות ללווה השני. ונמצא שהישראל הראשון עבר על איסור ריבית. וכוונת הגמרא שנחמיר לאסור מדי רבנן, כמו שהחמירו בסיפה לומר שיש ליחות לנוכרי מדי רבנן, כמה שמלן, משמיעה לנו הברייתא שאין לחשוש שהנוכרי לא קיבל את המעות בתורת פיראון, אלא כיוון שבאו המעות ליד הנוכרי, זכה בהם הנוכרי בתורת פיראון. מה שהוא חוזר ומלווה אותם לישראל, זה מדעת עצמו, וכיוון שהנוכרי הוא המלווה, אין בזה איסור ריבית. תירוץ נוסף מביאה הגמרא ביישוב דברי הברייתא, רב אשי אמר, אין צורך להעמיד את הרישא באופן שהנוכרי נטל ונתן ביד, אלא הלווה הראשון נתן ללווה השני בידו את מעות ההלוואה בתורת שליח של הנוכרי המלווה, ואף על פי כן לא עבר בכך על איסור ריבית. למה? כי אמרינן מה שאמרנו שאין שליחות לנוכרי, אני מילי זה דווקא בתרומה, לעניין שליחות להפריש תרומה מן הפירות. שם דרשו חכמים במסכת קידושין דף ממה לפעמוד ב', ממה שנאמר בספר במדבר, פרק חי פסוק כוח, גם אתם לרבות שלוחכם, מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית? אם כן, הנוכרי שאינו בן ברית, אינו יכול להיות שליח של ישראל ולא למנות ישראל לשליח לגבי הפרשת תרומות. אבל בכל התורה כולה, כגון כאן לעניין איסור ריבית, יש שליחות לנוכרי, וגם בנוכרי נאמרה הלכה ששלוחו של אדם כמותו, ולפיכך כשהישראל נותן את המעות של הנוכרי בציווי הנוכרי לישראל אחר, הרי הוא שליח שלו ואין כאן הלוואה מישראל לישראל, אלא מהנוכרי לישראל השני. שהרי זה כאילו, הלווה הראשון זכה במעות עבור הנוכרי וחוזר ומלווה אותם לישראל השני, בשליחות הנוכרי מדין עבד כנעני, כמו שהתבהר לעיל. נוכה הגמרא ואומרת, והדר רבשי ברוטה היא. התירוץ הזה של רבשי, דעה חיצונית היא ואינה מקובלת להלכה. שהרי, מה ישנה תרומה? מה שונה תרומה שמודה ברב אשי דלו, שאין הנוכרי יכול לעשות או לעשות בשליח משום דכתיב, כן תרימו גם אתם תרומת השם, ודרשו חכמים שהיה יכול להיכתב, כן תרימו אתם, וכותב את התורה, כן תרימו גם אתם, הרי זה בא לרבות שלוחכם. והקישה כתוב את המילה גם, המרבה את השליח למילה אתם, כדי ללמד, מה אתם בני ישראל שניתנה לכם התורה בני ברית, אף שלוחכם נמי צריך להיות מבני ברית, אבל מי שאינו בן ברית כגון נוכרי, אינו יכול להתמנות כשליח וכן לא למנות שליח. אם כן, לפי זה בשליחות לכל התורה כולה, נמי גם כן צריך להיות הדין שאין שליחות לנוכרי, שהרי כל דין השליחות בכל התורה, מתרומה גמרין עלה. למדו זאת חכמים במסכת קידושין מדין שליחות, תרומה. אם כן, כשם שבתרומה אין שליחות לנוכרי, גם בכל התורה אין שליחות לנוכרי. ממילא מסיימת הגמרא את הדחייה ואומרת, אלא מוכרחים לומר, הדי רב אשי, תירוצו של רב אשי ברוטה היא, זו דעה חיצונית ולא מקובלת להלכה. ומביאה הגמרא לשון אחרת בדברי רב אשי, איכא דאמרי, יש כאלו שאומרים אמר רב אשי, הטעם שברישא אין הישראל עובר על איסור ריבית, כשהוא מלווה לישראל אחרת מעותיו של הנוכרי בציווי הנוכרי, ולא אומרים שכיוון שאין שליחות לנוכרי, אינו שליח של הנוכרי אלא מלווה בעצמו בריבית? משום דקי אמרינן מה שאמרנו שאין שליחות לנוכרי, אני מילי אינו לדידן, היינו שהם אינם נעשים שליחים עבורנו, כלומר שאין הנוכרי נעשה שליח לישראל. אבל אנן לדידו, אבינה להו שליח, הישראל יכול לעשות שליח לנוכרי, ולכן ברישה של הברייתא, כשהישראל מלווה את המעות לישראל אחר בציווי הנוכרי, אין בזה איסור ריבית, משום שהישראל הראשון הוא שלוחו של הנוכרי ושלוחו של אדם כמותו. ובסיפה הטעמו, מפני שלחומרה יש שליחות לנוכרי מדי רבנן, כמו שביארה הגמרא לאל. נוכה הגמרא ואומרת, ועד רבשי ברוטה היא. דברי רבשי זו דעה חיצונית ואינה מקובלת להלכה. למה? מה ישנה אינו לדידן דלו? למה אין הנוכרי יכול לעשות שליח לישראל? דכתיב, כן תרימו גם אתם. ודרשו ממה שלא נאמר, כן תרימו אתם, אלא נאמר גם אתם, שבה כתוב לרבות שלוחכם. וכיש הכתוב אתם, דהיינו השולחים לשלוחכם ללמד. מה אתם בני ברית? אף שלוחכם צריך להיות מבני ברית, ואין הנוכרי נעשה שליח. אם כן, מאותו פסוק יש ללמוד, שאנן לדידו נמי, גם הישראל אינו נעשה שליח לנוכרי, שהרי מה אתם בני ברית כאמר? כלומר שלא יתחדש דין שליחות אלא בשולח ישראל ושליח ישראל, ולא לנוכרי כלל. ממילא הנוכרי אינו יכול להיות לא השליח ולא המשליח. מסיקה הגמרא ואומרת, אלא הדר רבשי ברוטאי. דברי רבשי זו דעה חיצונית ואינה מקובלת להלכה. הביאה הגמרא תירוץ נוסף ביישוב דברי הברייתא. רבינה אמר, אין צורך להעמיד את הרישה של הברייתא באופן שהנוכרי נטל ונתן ביד, אלא אפילו אם הישראל נותן את המעות לישראל בשליחות הנוכרי, הוא לא עובר על איסור ריבית אף על פי שאין שליחות לנוכרי. משום דנאי דשליחות לנוכרי לית לי, אמנם אין שליחות לנוכרי, אבל שחייה מדרבנן אית לי, מדרבנן אפשר לזכות עבורו. גם כאן הלווה השני זוכה במעות לצורך הנוכרי, הוא חוזר ולווה אותן ממנו. ואם כן, אין כאן הלוואה מישראל לישראל, אלא מנוכרי לישראל. מוסיפים התוספות, אף אם בשעת הפיראון הוא נותן את הריבית לישראל, הרי זה מותר, כיוון שהוא מקבל את הריבית עבור הנוכרי. כך תוספות בדיבור המתחיל, מצאו ישראל אחר. ורבינה מביא ראיה לדבריו, מסתבר שתקנו חכמים שישראל יכול לזכות לנוכרי, אף על פי שאינו בתורת שליחות מן התורה. מי דדעה והקטן? כמו שמצינו לעניין קטן שלא הגיע למצוות, שהרי קטן, לאו אף על גב דלית לשליחות, אף על פי שקטן אינו בתורת שליחות, כי לא נאמר דין שליחות אלא בגדול הראוי לתרום ולהקדיש, אבל קטן אינו יכול לתרום ולהקדיש, מפני שאין דיבורו חל לעניין נדרים והקדש ותרומה. מכל מקום, איתלי שחייה מדרבנן. יש לקטן שחייה מדרבנן, כמבואר במשנה במסכת בבא בתרא, דף קנ"ו עמוד ב', ותקנו חכמים שאפשר לזכות עבור הקטן. הכנה מלא שנה, גם לגבי נוכרי, אף על פי שאין לו שליחות מן התורה, תקנו חכמים שאפשר לזכות עבורו. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, ולא היא, אין הנדון דומה לראיה. אין להוכיח מתקנת חכמים של שחייה לקטן, שתקנו גם כך לנוכרי, שכן ישראל קטן עתי יבוא לכלל שליחות לכשיגדל, ולכן תקנו לו כבר מעכשיו שחייה. אבל עובד כוכבים הרי לא עתי לכלל שליחות לעולם, ולכן לא תקנו לו חכמים דין שחייה כלל, ולכן נדחה תירוצו של רבינה. אי אפשר להעמיד את הברייתא שהתירה ללווה מן הנוכרי להלוות את המעות לישראל אחר בריבית כשהעמידו אצל הנוכרי, אלא אם כן נטל לנוכרי את המעות בידו ונתן אותם ללווה השני. הביאה הגמרא ברייתא בעניין נוכרי שהתגייר, באיזה אופן נשארו חיובי הריבית שהיו קודם שהתגייר. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, ישראל שלווה מעות מן הנוכרי בריבית וזקפן עליו במלווה, ולאחר זמן חישב עמו את הריבית והעמיד הכל כהלוואה אחת, וכתב את הסכום הכולל את הקרן והריבית יחד בשטר אחד, כך וכך אני חייב לפלוני, ונתגייר הנוכרי, ועכשיו הוא ישראל האסור ליטול ריבית. אף על פי שגר שנתגייר נחשב כקטן שנולד לעניין ייחוסו לאביו ועוד דברים, מכל מקום לעניין דיני ממונות, הוא אינו נחשב כקטן שנולד ואין חובותיו מלפני הגירות פוקעים. אז דינו כך, אם קודם שנתגייר זה כפן עליו במלווה, הרי הוא גובה את הקרן וגובה גם את הריבית ואין בכך איסור, שמשעה שצירף את הריבית אל הקרן וזקף עליו את הכל במלווה, הרי הוא כאילו כבר גבה את הריבית וחזר והלוואו, מכיוון שבאותה שעה היה נוכרי, אין בכך איסור. מה שהוא גובה לאחר שהתגייר, אין בו ריבית. ואם לאחר שנתגייר זה כפם עליו במלווה, הרי זה נראה כישראל שהלווה בריבית, ולפיכך גזרו חכמים ואמרו שהוא גובה את הקרן ואינו גובה את הריבית. וכן הדין באופן הפוך, נוכרי שלווה מעות מישראל בריבית וזקפן עליו במלווה, ולאחר זמן חישב עמו את הריבית והעמיד הכל כהלוואה אחת, וכתב את הסכום הכולל את הקרן והריבית יחד בשטר אחד, ונתגייר הנוכרי הלווה, ועכשיו הוא ישראל שאסור ליטול ממנו ריבית, דינו הוא כך, אם עד שלא נתגייר זקפן עליו במלווה, הרי הוא גובה את הקרן וגובה גם את הריבית ואין בכך איסור, כי משעה שצרף את הריבית עם הקרן וזקף עליו את הכל במלווה, הרי הוא כאילו כבר גבה את הריבית וחזר והלוואו, וכיוון שבאותה שעה היה נוכרי, אין בכך איסור. מה שהוא גבה לאחר שהתגייר, אין בו ריבית. אבל אם מי שנתגייר זקפן עליו במלווה, הרי זה נראה כריבית מישראל לישראל, ולפיכך גזרו חכמים ואמרו שהוא גובה את הקרן ואינו גובה את הריבית. רבי יוסי חולק על הדין שנזכר בסיפה ואומר שנוכרי שלווה מעות מישראל בריבית ואחר כך התגייר, בין כך ובין כך, בין אם זקף עליו את הריבית עם הקרן במלווה קודם שהתגייר, ובין אם לא זקף עד לאחר שהתגייר, גובה ממנו ישראל המלווה את הקרן וגובה גם את הריבית. ותכף נראה את טעמו של רבי יוסי. אמר רבא, אמר רב חיסדא, אמר רב הונא, הלכה כרבי יוסי, שנוכרי שלווה בריבית מישראל ואחר כך התגייר, חייב לשלם את הריבית אפילו אם לא זקפו עליו במלווה קודם שהתגייר. מפרש את הגמרא, אמר רבא, מה איתה עמד רבי יוסי? כדי שלא יאמרו הבריות על הגר שבשביל מעותיו, כדי שלא יצטרך לשלם ריבית, נתגייר זה. מסביר הריטב"א שכיוון שאין כאן ריבית דאורייתא ואין האיסור אלא משום מראית עין, התירו חכמים את האיסור מן הטעם הזה. ויהיה הגמרא מחלוקת לעניין שטר שיש בו ריבית אם כנסו את המלווה להפסיד גם את הקרן או לא. תנו רבנן שנו חכמים בברית השטר שכתוב בו שפלוני לבא מפלוני מעוד בכך וכך ריבית לזמן פלוני. כונסין אותו את המלווה כיוון שעבר על איסור ריבית ואינו גובה מן הלווה לא את הקרן ולא את הריבית. אלו הם דברי רבי מאיר. החכמים אומרים שלא כנסו אותו וגובה את הקרן שלבא ממנו ואינו גובה את הריבית שהיא איסור. שואלת הגמרא במייקה מפליגי במנך לקור רבי מאיר וחכמים. אומרת הגמרא רבי מאיר סבר כנסינה נטירה משום איסורה. כנסו אותו שיפסיד גם את היתר שהוא הקרן משום האיסור שהוא הריבית. ורבנן סברי לא כנסינה נטירה משום איסורה. ורשאי לגבות את הקרן ודאי בכך שלא יגבה את האיסור. מביאה הגמרא משנה שיש לדון בה אם היא תלויה במחלוקת הנזכרת בין רבי מאיר לחכמים. תנא תם שנינו ליל בדף י"ז עמוד א' שטרי חוב המוקדמין. דהיינו שזמן ההלוואה שנכתב בהם קודם לזמן שהייתה הלוואה בפועל, כגון שלווה באלף בכסלו וכתוב בשטר שההלוואה הייתה באלף חשבן, פסולין הם, ואין לגבות בהם מנכסים משועבדים אפילו אם נמכרו לאחר זמן ההלוואה בפועל. מפני שיש לחשוש שמא מחר הלווה נכסים לפני ההלוואה לאחר הזמן שנכתב בשטר, דהיינו במשך חודש חשבן, והמלווה יגבה מנכסים הללו על פי השטר, מפני שהוא אומר שכבר נשתעבדו לו הנכסים באלף חשבן. ובאמת הנכסים הללו אינם משועבדים לחוב הזה, שהרי לא לבד א' כסלו, והוא מפסיד את הלקוחות שלא כדין. ושטרי חוב המאוחרין שכתב בהם זמן מאוחר לזמן ההלוואה בפועל, כגון שלווה באלף כסלו וכתב בשטר ההלוואה שהיא הייתה באלף בטבת, הרי הם כשרים שהרי לא הפסיד אלא לעצמו, שאינו יכול לגבות מן הלקוחות אלא מהזמן הכתוב בשטר. שואלת הגמרא מוקדמין המאי פסולין, מדוע אמרה המשנה ששטרי חוב המוקדמים פסולים לגמרי והיינו שאינו רשאי לגבות מהם? מנכסים משועבדים כלל ואפילו הם בוודאי שהנכסים נקנו לאחר זמן ההלוואה בפועל, נעיד מן הדין לא גבו מזמן ראשון, אינו רשאי לגבות מן הלקוחות שקנו מהזמן הראשון דהיינו. הזמן הכתוב בשטר שהרי הוא שקר שלא לבא עדיין. מכל מקום, היה לנו לומר שנגבו מזמן שני, שיוכל לגבות מן הלקוחות שקנו לאחר הזמן השני דהיינו זמן ההלוואה בפועל. מתרץ את הגמרא אמר רבי שמעון בן לקי שאומנם הלכה זו במחלוקת שנויה, תלויה במחלוקת התנאים שנחלקו אם בשטר שנכתב באיסור יש לקנוס גם את היתר משום האיסור או לא. והמשנה הזו שפסלה את השטר לגמרי, רבי מאירי, שכונס היתר משום איסור, וכשם שבשטר שיש בו ריבית אינו גובה אפילו את הקרן, כך שטרי חוב המוקדמים פסולים לגמרי ואינו גובה אפילו מזמן ההלוואה בפועל. ואומנם לדעת חכמים החולקים על רבי מאיר, גם שטרי חוב המוקדמים כשרים הם לגבות מזמן שני. רבי יוחנן אמר אין צורך להעמיד את המשנה כדעת רבי מאיר, אלא אפילו תימא רבנן שלעניין ריבית לא כנסו ביתר והתירו לגבות את הקרן בלא הריבית, מכל מקום לעניין שטרי חוב המוקדמים, מודים חכמים שהם פסולים לגמרי, וזאת משום גזירה שמא יגבה מזמן ראשון, שמא כשיבוא לגבות מן הלקוחות, לא ישימו הלקוחות ליבם לכך שהוא שטר מוקדם, ויגבה מזמן ראשון, מה שאין כן בשטר שיש בו ריבית, שאין חשש בכך, שהרי מפורש בשטר שיש בו ריבית. ויהיה הגמרא מעשה שבמהלך הדיון בו הוזכרו דברי רבי יוחנן הנזכרים. מספרת הגמרא הוא גברא דמשקין לפרדסה לחברי. אדם לבא מעות מחברו ונתן לו את הכרם על מנת שיוכל המלווה את פירותיו כמה שנים ובאכילת הפירות יקבל את השלום חובו. לאחר מכן תחזור הכרם לבעליה. אכלה המלווה תלת שני. אכל אותה המלווה, אכל המלווה מן הפירות של הכרם במשך שלוש שנים. ולאחר שעברו שלוש שנים בא המלווה ללווה ואמר לי, רצוני לקנות ממך את הכרם. אם מזבד לי, נהיה לי מוטב. אם מסכים אתה לכך ותמכור לי את הכרם כדת, טוב. והיא לא, אם לא תסכים למכור לי את הכרם, יש בידי להפסיד ממך את הכרם לגמרי. דקביש שנלה לשטר המשכנתה, אתמין את שטר המשכנתה, ואמינה לקוחה היא בידי. והוא אמר לכל שקניתי ממך את הכרם כבר לפני שלוש שנים, וכיוון שאכלתי שלוש שנים מפירות הכרם, יהיה נאמן בטענה הזו, ולא תוכל לדרוש ממני להראות שטר מחירה, כי לאחר שלוש שנים, אין אדם נזר בשטרו ונאמן לומר שעבד ממנו השטר. כיוון ששמע כך הלווה, חשש לומר למלווה שאינו רוצה למכור את הכרם, ואמר לו שהוא מוכן למכור לו בשטר כדין. אך כדי שלא תחול המחירה, אזל הלך הלווה, קם, הקן יהיה לבנו קטן, יקנה את הכרם במתנה לבנו הקטן בפני עדים, וממילא כשימכור את הכרם למלווה, לא תחול המחירה שהרי אין הכרם שלו. ועד ארזבנה ניאלה, ואחר כך מחר את הכרם למלווה ולא גילה לו שהשדה כבר קנויה לבנו הקטן. מסתפקת הגמרא בדינו, אמנם, זוויני ודאי לא אבי זוויני. פשוט הדבר שהמחירה לא חלה, שהרי כבר הקנה את הכרם לבנו. אבל לעניין המעות ששילם המלווה תמורת הכרם, שכיוון שהתברר שלא הייתה כאן מחירה, חייב הלווה להחזירם לו. אז יש להסתפק, האם זוזה, האם המעות הללו, כמלווה בשטר דמו, שהרי כתב לו שטר מחירה עם אחריות, וכל שטר מחירה שיש בו אחריות דינו, כמלווה בשטר, דהיינו שאם יוציאו את השדה מן הלוקח מחמת המוכר, חייב המוכר להחזיר את הדמים ללוקח, ורשאי הלוקח לגבות את החוב הזה גם מנכסים משועבדים. גם כאן, אף על פי שהשטר לא הועיל לעניין עצם המחירה מכל מקום, הועיל לעניין חיוב האחריות שנחשב חוב המעות כמלווה בשטר. ואם כן, אם אין ללווה לשלם לו על המעות, הרי הוא גובה את חובו מנכסים משועבדים. עוד דילמה, כיוון ששטר המחירה לא הועיל לעניין המחירה שהרי לא הייתה כאן מחירה, כמלווה על פי דמו, הרי זה כאילו אין כאן שטר כלל אף לעניין האחריות, ואם כן אינו גובה מנכסים משועבדים. פושטת הגמרא אמר אביי, ולאו עיינו דרבי יסי, וכי אין ללמוד דין זה מדברי רבי יסי. דאמר רבי יסי, אדם המוציא שטר שאינו מקוים, שלא העידו עדים על החתימות שבו, שהם אכן כתב ידם של העדים על חברו, שחברו טוען שהוא חייב לו מעות, אם הלווה מודה בשטר שהוא כתבו ואינו טוען שהוא מזויף, אינו צריך לקיימו. אין המלווה צריך להביא עדים שהחתימות שבשטר אמתם. ואין הלווה נאמן לומר שפרה את חובו. וגובה המלווה על ידי השטר הזה את חובו אפילו מנכסים משועבדים. הרי שאף על פי שהשטר מעצמו אינו כלום, שהרי אם היה הלווה טוען שהוא מזויף, לא היה השטר הזה מועיל כלל מכל מקום, מאחר שהודע הלווה שכתבו, הרי זה נחשב עכשיו כשטר גמור, ואינו נאמן לומר שפרעו, וגובה גם מנכסים משועבדים. ואם כן, הוא הדין כאן. אף על פי שהשטר מצד עצמו אינו שטר, שהרי המחירה שכתבו בו לא חלה כלל, מכל מקום, כיוון שהודע הלווה שהוא כתב את השטר והוא חייב להחזיר את הממון למלווה, ואינו נאמן לומר שפרה, הרי השטר קיים לעניין האחריות וגובה אפילו מנכסים משועבדים. דוחה רבה את רעייתו של אביי, אמר לי רבה לאביי, מי דמי וכי יש לדמות את דינו של רבי יסי למעשה הזה, הרי אתם שם מאחר שהודע הלווה שכתבו והשטר ניתן להיכתב על ההלוואה שהלוואו, הרי הוא שטר כשר לגמרי. מה שאין כן אחר, מה שאין כן כאן, שכתב שטר מחירה על שדה שאינה שלו, לא ניתן השטר להיכתב, ובעל כוחו כתבו המוכר. הרי זה כאילו לא כתב שטר כלל, ואין כאן חיוב אחריות, ואין חוב המעות, אלא כמלווה על פה. בואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף עין א' עם מסכת בבא מציעא עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם מותר להלוות לנוכרי בריבית? שאלה שנייה, יש לו להלוות לגוי בריבית או לישראל בחינם, למי ילווה? שאלה שלישית, האם יכולים להתמוטט נכסיו של מי שאינו מלווה בריבית? שאלה רביעית, האם גר יכול להימכר כעבד עברי? שאלה חמישית, עבד עברי הנמכר לגר, האם דינו כנמכר לישראל? השאלה האחרונה, מדוע אלמנה לא תגדל כלב? אלה הם השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה על אשר למדנו בדפינו היומי. כאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי ו' בכסלף תשע"ז, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דף עין א' עם מסכת בבא מציעא. אנחנו נשיב ונשתמע בעזרת השם וישועתו מחר, יום רביעי ז' בכסלף תשע"ז, ונלמד את דף עין ב' ממסכת בבא מציעא. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילה דמיטב. מי נותן התורה? חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב. ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.